שבוע שעבר עסקנו בסוגיית הנקמה, ועוד ואנחנו עדיין באמצע המאורעות, אז אי אפשר שלא להתייחס למאורעות. אז נמשיך את ההתבוננות במה שאנחנו עוברים במצד אחר קצת, אבל הכל, כל הנחלים זורמים אל הים. אחד המאמרים המרכזיים בגמרא, בפרק חלק במסכת סנהדרין, שעוסקים בתקופה שלנו, מאמר שכולנו מכירים, אומרת הגמרא כך, אמר רבי יוחנן, אין בן דוד בא, אלא בדור שכולו זכאי, או כולו חייב. בדור שכולו זכאי, דכתיב, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. אומר רש"י במקום, לעולם ירשו ארץ, היינו גאולה. זה שעם ישראל יורש את ארץ ישראל, זו גאולה. אז אם כן, מתי תופיע ירושת הארץ, היינו גאולה? ועמך כולם צדיקים. כשעמך כולם צדיקים, אז תופיע גאולה. אז אין בן דוד בא, אפשרות א' בדור שכולו זכאי. אפשרות ב', או בדור שכולו חייב, דכתיב ויר כי אין איש, כך אומר הנביא, וישתומם כי אין מפגיע. אין איש לשון חשיבות, אין מפגיע לפי אחד מהפירושים, אין מי שמבקש, אין מי שמתפלל, התפילה נקראת פגיעה, אין מפגיע לגאולה. עד כדי כך הוא כתיב במקום אחר, למעני, למעני אעשה. כך כתוב. אז הקדוש ברוך הוא כן גואל אותנו למענו. אז אם כן אומרת הגמרא, שתי אופנים לגאולה. בן דוד בא או בדור או בתקופה שכולנו זכאים, לא אגיד כולנו, נשאר במושג המדויק של הגמרא, או בדור שצריך להבין מי הוא כולו זכאי, או בדור שכולו חייב. טוב, אז שני הפירושים המפורסמים והפשוטים שבדרך כלל נהוג להסביר הם הפסוקים שמופיעים אצלנו במרשה וברב קוק. המרשה מסביר כך, ודברי המרשה מסתדרים עם הסוגיה הבאה בגמרא אחרי הממרה הזאת. יש לפרש דבריו של רבי יוחנן אליבא דרבי יהושע, שאם ישראל יעשו תשובה רצונית נגלים. הרי יש מחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע אם הגאולה תלויה בתשובה, ולפי רבי יהושע, לפי אחת הדעות, אם ישראל יעשו תשובה רצונית, רצונית כלומר מרצון, לא בכפייה ובאונס מתוך הכרח, אז נגלים. ואם לאו, ואם ישראל לא יעשו תשובה רצונית, לא מרצונם, לא בבחירתם החופשית, הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך כאמן הרשע, שיעשו תשובה הכרחית ונגלים. אז אם כן, יש שתי אופנים של תשובה. או זכו, או לא זכו. זכו עם ענני שמיה, זיקחו את עצמם ישראל, תשובה רצונית, מיד עם ענני שמיה, בלי איסורים, בלי בעיות. ואם לא זכו, אני ורוכב על חמור. זכו, מיד נגלים, לא זכו, מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כאמן, והצרות והאיסורים יכריחו אותנו לחזור בתשובה. וזה שאמר בדור שכולו זכאי, היינו תשובה רצונית, כמו שנאמר, ועמך כולם צדיקים, או בדור שכולו חייב, שיעמיד להם הקדוש ברוך הוא מלך כאמן, שעל ידי זה יעשו תשובה ויהיו נגלים. כמו שנאמר, וירא כי אין איש, וספר דקרא סוף הפסוק, ותושל לזרועי, ואז הקדוש ברוך הוא גואל אותם. אז אם כן, פירוש אחד, מה הכוונה, אין בן דוד בא, או בדור שכולו זכאי, או בדור שכולו חייב, אין בן דוד בא, או בדור שאנחנו נחזור בתשובה מרצון, או בדור שנחזור בתשובה מתוך כפייה. טוב. תשובה אחת של המרשה. בכל אופן, מי הוא הדור שעליו מדובר? עם ישראל. הרב קוק בגר את הקנה, כידוע, מסביר, אולי לפי גרסה שמיוחסת לגרה, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי וכולו חייב. לא הוא, אלא או, אלא ו. אומר הרב כידוע, אבל דור שלי כבד המשיכה, מקור שלוש, שהם יוצאים מכלל זה שהם כדברי תיקוני זוהר, טוב מלגב, ובשמי לבר, טוב מבפנים ורע מבחוץ. אז אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי מבפנים וכולו חייב מבחוץ. בחינת חמור שיש בו שני סימני תאומה, שכלפי חוץ הוא תמם מאוד, יותר מחזור וגמל, אבל מבחינת הפנימיות שלו יש בו פטר חמור, קדושת בכור. אומר הרב, והם חמורו של משיח, כלומר אנחנו, הדור שלנו שנאמר עליו אני ורוכב על חמור, והכוונה, כמו חמור שמבחוץ יש בו שני סימני תאומה, אם כן התאומה בולטת בו ביותר, מבחזיר ובגמל וכיוצא בהם, שיש בהם סימן טהרה אחד על כל פנים. מכל מקום, למרות שהחמור הוא נראה יותר תמם מכל בעלי החיים האחרים, הטמאים, ומכל מקום יש בו בפנימיותו, חמור כמובן חומר, ומכל מקום יש בו בפנימיותו עניין קדושה גם כן, שהרי הוא קדוש בבחורה. וכן הן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה, מתגלה בהם באי כבדי משיחה, ולהם יש תרופה. אז אם כן, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי מצד הסגולה, וכולו חייב מצד הבחירה, והמאמר הזה של רבי יוחנן בא לגלות את ההקצנה בין הממד הסגולי לממד הבחירי. לא, ודאי שלא. נעזוב את הסוגיה הזו כרגע. אף על פי, ולאותם אלה, וכן הנשמות של אותם שהסגולה הישראלית לבדה מתגלה בהם באי כבדי משיחה ולהם יש תרופה, אף על פי שיש בהם סירחון גדול וחושך רב וכבד מאוד בחינת כולו חייב מצד המעשים, הוא כולו זכאי מצד הפנימיות, מצד הסגולה, כל מאמר הדור כידוע. אז אם כן, שני פירושים, ששניהם הולכים לאותו כיוון. שאין בן דוד בא בדור שכולו זכאי ובדור שכולו חייב, על איזה דור מדובר? על עם ישראל. מדובר על עם ישראל שהוא או כולו זכאי אפשרות א' או כולו זכאי אפשרות ב', או כולו חייב, סליחה, או כולו זכאי אפשרות א' וכולו חייב אפשרות ב', או כולו חייב מבחוץ, אבל הוא בעצם כולו זכאי מבפנים. טוב, הרב חרל"פ, יש לו כיוון אחר לגמרי, שהוא קשור באינסוף התהליך, אנחנו נראה שבעצם זה בדיוק מה שאמרנו כרגע, אבל הוא מסביר דור שכולו זכאי וכולו חייב בכיוון אחר לגמרי, ממש קשור לימים שלנו, לא רק לימים שלנו, זה כל היסטוריית הגאולה הארוכה שלנו, תמיד זה היה ככה. אומר הרב חרל"פ, ואנחנו נלך בדרכו היום. לסדרי הגאולה ישנם שתי דרכים. או כולו זכאי, כלומר, מצד ישראל עם קדושו. או כולו חייב, מצד העמים הנוגסים ורודים בנו שיושלם עוונם. ועל זה נאמר, כי לא בצדקתך, השם לוקחה, מביאך אל הארץ הזאת וכו', אלא כי ברישת הגויים האלה. השם לוקחה מורישה מפניך וכו'. כלומר, יש שתי אפשרות איך הגאולה תופיע. או בדור שכולו זכאי מצד ישראל, או בדור שכולו חייב, לא מצד ישראל, אלא מצד אומות העולם. כלומר, אומות העולם ירשיעו כל כך, יעשו לנו צרות כאלה, שסיעתם תתמלא, שבחינת רשעת הגויים האלה תתמלא, ואז אנחנו נזכה להיגאל. זה לא אומר שמכאן אנחנו שמחים מאוד בכל קטיושה שנופל בצפון או בכל קסם שנופל בדרום, ואנחנו לא שמחים בכל מה שעברנו בדרך לארץ ישראל, כל הפוגרומים והשואה, וכל המלחמות שאנחנו עוברים, וכל הצרות וכל היסורים, אנחנו לא שמחים בזה ולא מבקשים את זה, ברור. אבל אנחנו יודעים, ברמת הידיעה הרוחנית, שכשיש מצב שעם ישראל לא זכאי, מצד המעשים, יש פתרון במחאות לריבונו של עולם, שכולו, כלומר, אומות העולם, חייב. זה פתרון נורא, נורא והיום. אבל זה גם סוג של פתרון להביא גאולה לעולם. אבל לכאורה כאן שאלת שאלה אדירה, איך יכול להיות שהגאולה תבוא כשאנחנו לא מכינים את עצמנו לזה? שאנחנו לא מוכשרים, מה זה כאן מתמטיקה? כולו זכאי, כולו חייב. לכן הקושייה הזאת ודאי היא קושייה קשה מאוד לדברי הרב חרל"פ. ובאמת הפירוש הזה, אני לא ראיתי עוד פירושים, לא ראיתי לו ראייה, אבל הפירוש הזה הוא באמת פירוש קצת יוצא מגדר ההסבר הרגיל. שוב, לסדרי הגאולה ישנם שתי דרכים, נקודותיים. או כולו זכאי מצד ישראל עם קדושו, או כולו חייב מצד העמים הנוגסים ורודים בנו שיש להם עוונה. דרך אגב, זה מסתדר עם פשט, עם פשט, עם פשט הדרשה בגמרא, עם פשט הפסוקים. בדור שכולו חייב דכתיב ויר כי אין איש בישראל, וישתומם כי אין מפגיע בישראל. מה תהיה התוצאה של זה? לא כתוב. כולו חייב, אומות העולם, ירשיעו. הוא כתיב למעני אעשה. למה? כי עם ישראל לא ראוי מצד עצמו. ועל זה נאמר, לא בצדקתך, זה אפשרות אחת, כי ברישת הגויים האלה. אומר הרב חרל"פ, וכשמגיעים ימים אשר הקטגוריה על ישראל מתרבה, חס ושלום, מצד הבחירה, מצד המעשים, אז פותחים פתח לעמים. כשרואים שעם ישראל, כשהקדוש ברוך הוא רואה שעם ישראל לא מגלה בבחירתו החופשית את מה שהוא צריך לגלות, בכל הרמות, ברמת היחס לארץ ישראל, ברמת פריצות וצניעות מצד התועבה, ברמת שבת וכל מה שזה אומר, ולא נתפרט כרגע ולא נגיד עכשיו שזה קרה בגלל זה. אנחנו לא המזכירה של ריבונו של עולם. אבל כשעם ישראל לא מה שהוא צריך להיות, אז, וכשמגיעים ימים אשר הקטגוריה על ישראל מתרבה, קטגוריה הכוונה מידת הדין מחפשת את הדין, ובצדק היא רוצה שיהיה דין, אז פותחים פתח לעמים. אם עם ישראל לא זכאי מצידו, אז אומות העולם תמיד שמחות להרשיע עלינו. אז פותחים פתח לעמים, שהם תמיד בבחינת הבא להתאמה פותחים לו, ואז מה הפתח שפותחים, שהקדוש ברוך הוא פותח להם? שירבו בשנאת ישראל ולהציקם, בכל סוגי המצוקה והצקות שהם יודעים לעשות מצוין לצערנו הרב, ובזה נשלם להם אבונם, והקטגוריה מסתתמת. איך הקטגוריה מסתתמת בזה שהם כולו חייב? הרי מה הטענה? הטענה של אומות העולם, אנחנו לא זכאים, עם ישראל לא זכא, אז למה אתה גואל אותם? אז איך מסתתמת טענתם בזה שהקדוש ברוך הוא אומר להם, אבל כולכם חייבים? מה זה קשור? הם טוענים עלינו, מה הטענה שהם חייבים? הטענה שאנחנו עדיין לא זכאים, היא עדיין עומדת לכאורה. אומר הרב חרל"פ, ובזה נשלם להם אבונם והקטגוריה מסתתמת. מדוע? כי מי הם המקטרגים על ישראל? הלא אח העמים ושריהם. מי זה הקטגוריה? קטגוריה זה לא איזה שטן שמסתובב בשמיים מרחב ומחפש את עם ישראל. הקטגורים זה, ותכף הדברים יותר יתבררו, הקטגוריה זה אותה מציאות שנקראת שרי אומות העולם, כלומר הכוח של אומות העולם, שמשפיע על ישראל ומקלקל אותנו. כי מי הם המקטרגים על ישראל? הלא אח העמים ושריהם. וכשהם פותחים פיהם התאמה, כלומר ישראל הורים לגאולה, עלה לעובדי עבודה זרה, עלה לעובדי עבודה זרה. מה הקדוש ברוך הוא עונה להם? אומרים להם, תלו קורה מבין עיניכם. תסתכלו על עצמכם, תראו איך אתם מתנהגים. אז גם אם ישראל לא זכאים, הם הרבה יותר זכאים מכם. כי אתם הרבה יותר רשעים להבדיל אלף הבדלות מהם. אז הקדוש ברוך הוא גורם לאומות העולם להרשיע, הרי פה נעשה את זה אחרת אולי. יש שתי אפשרויות, אם יש כאן שתי בחינות, כן, שתי מציאויות. יש שתי אפשרויות איך מציאות אחת תהיה יותר עליונה מחברתה. אפשרות אחת, שהיא תתרומם, כולו זכאי. אפשרות שנייה, שהשנייה תרד, כולה חייבת. ואז מה נשאר? אולי לא כולו זכאי, אבל הרבה פחות חייב מאומות העולם. אז יש שני מצבים לגאולה. או אנחנו זכאים, או אומות העולם חייבים. ומילא אנחנו הרבה יותר זכאים מהם, או הרבה פחות חייבים מהם. אני מציע עוד חצי שעה, זה יותר יתברר. וכשהם פותחים פיהם התאמה, אומרים להם, תלו קורה מבין עיניכם. השאלה אולי שאתה רוצה לשאול, רגע, וזה מספיק כדי להיגאל? זה מספיק שהם כל כך רשעים, כל כך אכזרים, כל כך פראיים? זה מספיק כדי להיגאל? גאולה זה תיקון עולם. אז איך יכול להיות שזה שאנחנו נמצאים באותו מצב, זה מספיק לגאולה שלמה? משהו פה לא מסתדר. הרב חרל"פ אומר בהמשך פסוק שאנחנו מכירים בתהילים, שהגמרא דורשת אותו בכמה דרשות שונות, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. מסביר כאן הרב חרל"פ בהמשך, איך יכול להיות שגורל הצדיקים יכול להיבנות מתוך שהרשעים נחים עליהם? הרשעים יזכו אותנו בגאולתנו? נרחיב יותר. מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כאמן, זה יביא לגאולה? איך יכול להיות? לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. אז איך יכול להיות שעם ישראל יזכה לגאולה בזכות שמעמיד עלינו מלך שגזרותיו קשות כאמן? איך יכול להיות שעם ישראל זכאי לגאולה מתוך ששבטי הרשעות והרשעים שבעולם הם אלה שעושים אותנו פחות גרועים מהם? בזה נזכה לגאולה? מביא לחשוב ככה. אז תכף נראה. שוב, אז פותחים פתח לעמים שהם תמיד בבחינת הבא להתאמה פותחים לו, שירבו בשנאת ישראל ולהציקם, ובזה נשלם להם אבונה והקטגוריה מסתתמת. כי מי הם המקטרגים על ישראל? הלא אח העמים ושריהם. וכשהם פותחים פיהם התאמה אומרים להם, תלו קורה מבין עיניכם. וגם כי על ידי זה הם יורדים לבאר שחת, ונפשם מתגאלת בדם נקי אשר שופכים בישראל, צערנו הרב, ונטמאים תומת מגע ותומת מסע, לא ניכנס לפרט הזה, ולא יוכלו עוד להביט בקדושתם של ישראל, ונסתם פיהם. אז כבר המקטרג לא יכול לקטרג, מידת הדין כבר אין מה לומר. כי אם מידת הדין רוצה שיהיה דין, אז אומרים לה, במרכאות, תראי את עצמך. אם אומות העולם רוצים שיהיה דין, אומרים להם, תסתכלו על עצמכם. ואז הם מבחינת, הכסיל חובקת ידיו ואוכלת בשרו, כי גם על ידי זה מוצאים הם הסובה לרעבון נפשם ולצימונם, לרשע ולחמאס, ונחדלים על ידי זה מן העולם. אבל כמו שאמרנו, הקושייה כאן היא עצומה. ממשיך הרב חרל"פ. אף גם זאת, כשאין כוח בכף הזכות של ישראל בכדי להכריע. כלומר, לא מספיק שאומות העולם חייבות. לא, אי אפשר להגיד כולו חייב מצד העולם, מצד אומות העולם, וזה מספיק גם אם אנחנו לא כולו זכאי. אלא, זה שאנחנו מגיעים למציאות כזאת, שאומות העולם מרשיות אלינו כמו שמרשיות היום, זה יוצר איזושהי זכות בישראל שבמצב הרגיל לפני שהם היו כולו חייב, לא היינו בו. בואו נראה. אף גם זאת, זה לא נכון מה שאמרתי מקודם, כולו זכאי זה מצד ישראל. כולו חייב זה מצד אומות העולם. לא. כשהם כולו חייב, אז עם ישראל מגיע לשם מדרגה, לא אגיד כולו זכאי, אבל מגיע לשם מדרגה של זכאות מתוך הכולו חייב שלהם. מה קרה? מה קורה? איך הכולו חייב שלהם מגלה אצלנו צד זכות? מה צד הזכות? אומר הרב חרל"פ, אף גם זאת, כשאין כוח בכף הזכות של ישראל בכדי להכריע, מתגלה חסד עליון, חסד טהור, שמצד האמת הוא הדין היותר דיני, לדון הכל לפי השורש והמקור. לדון את הכל לפי השורש ולא לפי הענפים, לפי הסגולה הישראלית ולא לפי הבחירה. לא כרגיל שדנים לפי הענפים, לפי הבחירה, ובהיות שכל מקור כישלונם של ישראל לא מעצמם הוא כי מצד עצמם הם כבר מבוררים מראשית ימות עולם, אני מדלק טיפה, וכל כישלונם הוא אך ורק מזוהמתם של העמים המתגרים בישראל להחתיאם ולהכשילם. אם כן, ואז אם לפי הענפים חובתם של ישראל רבה היא מאוד, הנה לפי השורש והמקור, כל מה שהחובות של ישראל יותר גדולים ורבים, יותר גדול ועמוק הוא המשפט עליהם ועל ראשם של אומות העולם. אני רוצה להגיד את זה אולי במילים הרבה יותר פשוטות. כשאומות העולם מרשיות עלינו, אנחנו מוצאים בחברה הישראלית תמיד שחוזרים אל המקור. אני אפתיע אתכם היום. הגיע לידיי אחד מעיתוני סוף השבוע. מותר לי לקרוא פעם משהו בעל טעם, לא? יהושע סובול. אחד מהמחזאים, בדקתי קצת הערב, קצת יותר נתונים כדי לדעת יותר פרטים, גם מה שאני יודע וגם מה שלימדוני הערב. יהושע סובול, אחד המחזאים היותר חשובים בחברה הישראלית, אדם שאין כמעט מחזאי שהוא לא שותף בו, הוא יש לו מה לומר תמיד בכל עניין, כמובן הוא נקרא חילוני וכמה שמאלני, אני חושב אפילו קיצוני. בואו תראו מה הוא כתב באחד מעיתוני סוף השבוע. תראו מה קורה כשאומות העולם מרשיות, איזה זכות פתאום מופיעה בישראל. ונפתח את זה תכף גם למקומות אחרים. קצת ארוך, אבל כדאי להקשיב, שווה כל מילה. מלחמת העצמיות, הוא קרא למאמר הזה, לא ארוך. מלחמת העצמיות. הסכנה איננה בנשק שאדם מחזיק בידו. הסכנה היא בדעה שהוא מחזיק בראשו, וברעיונות שהוא מפתח להפיכת דעתו למציאות, או למציאות. יש לכל אדם רעיונות, תכף נראה מאיפה הם נובעים לשיטתו, יש לכל אדם רעיונות, שזה תפיסת עולם, שתכף נראה מאיפה היא מתחילה, והוא רוצה שהתפיסת העולם הזאת תהיה מציאות. וכל החיים שלו הוא בעצם חי, כדי לממש את אותה תפיסת עולם שתופיע במציאות, כדי להוכיח שהוא צודק. שהחיים שלו יהיו ברורים לו, יהיו מסודרים אצלו. לכן הסכנה היא לא בנשק הפיזי, הסכנה היא בנשק הרעיוני של האדם, בדעה שלו. והוא מנסה להפוך את הרעיונות, את הדעות שלו למציאות. למרבה המזל, היצור האנושי מתקשה להסתיר את דעותיו. ואז דעותיו ברורות, ואז תכף נראה איך הוא מגיב למציאות. בייחוד כשהוא מאמין בהן בדעותיו אמונה עזה. מקורה של הדעה איננה בתבונתו של האדם. זה נכון המשפט הבא בלי תורה. בלי תורה, זאת האמת. מקורה של הדעה איננה בתבונתו של האדם, אלא ברגשותיו ובמשאלות ליבו. זה לא קשור להיגיון, זה לא קשור לסטטיסטיקות, זה קשור לאיך שהוא רוצה שהחיים יהיו. אדם שבא מתורה וירת שמיים, אז הדעות שלו זה, זה ממה שהקדוש ברוך הוא אומר. רעיונות הנצח, המוחלטות של האמת, היא זאת שעוזרת לנו לסדר את הדעות שלנו. אבל אדם שאין לו מקור אלוקי מוחלט, אומר מר יהושע סובול, שהדעות שלו הן תוצאה של הרגשות שלו, של השאיפות שלו, של האינטרסים שלו, של מה שהוא רוצה שיקרה במציאות. אני אגיד את זה, בצורה קצת יותר קיצונית. הדעות שלו הן תוצאה של הדמיון שלו. דרך אגב, גם אנשי מדע עובדים באופן הזה. מדמיינים משהו ואחרי זה מנסים להוכיח את זה במציאות. ככה זה עובד, במדע. לא, ככה זה עובד. זאת השיטה. מקורה של הדעה איננה בתבונתו של האדם, אלא ברגשותיו ובמשאלות ליבו. דעה היא פרויקט שמחכה לשעת כושר לביצועו. לכן כשאדם מביע את דעתו, יש להתייחס אליו כאל מצביא שמכריז על תוכנית מגירה. אם אין לו צבא, ניחא, שיחזיק בדעתו ויהיה שותף לה. אבל ברגע שהוא מתחיל לבנות כוח לצורך מימוש דעתו, חובה לבדוק את דעותיו במיקרוסקופ, כדי לוודא אם אלה נגועות חלילה בנגיפי מחלה, שעלולה להפוך למגפה קטלנית. כשמתגנבת לאוזנינו שמועה, שאדם בשם אחמדינג'אד, אני יודע איך קוראים לו מאיראן, מביע את דעתו שיש להשמיד אותנו. צריך לבדוק אם האיש הוא משוגע לא מסוכן שמסתובב בשוק בעיירה נידחת, או שמדובר בראש מדינה שבונה כוח וצוברת נשק השמדה. כשמתברר שעל גבולנו הצפוני יושב אדם בשם נסראללה שהוא שלוחו של אותו רשע מאיראן, ועושה דברו, התמונה המיקרוסקופית מתחילה להתבהר. כשמתברר שאותו נסראללה הוא שותף לדעותיו של אותו אחמדינג'אד, ומלבד הדעות שבראשו, אני שמח שאני לא יודע איך להביע את הדעה של, את השם של אותו רשע, ומלבד הדעות שבראשו יש לו גם ארסנל של אלפי רקטות וטילים למיניהם, התמונה המיקרוסקופית מתבהרת עוד יותר. נמשיך טיפה. במחזה גלילאו גלילי של ברקת יש צנה שבה מזמין גלילי חבורה של אנשי כנסייה להציץ בטלסקופ שלו, שמכוון לשמיים, כדי להיווכח באמיתות טענותיו. אנשי הכנסייה דוחים את הצעתו בלעג, לשמה להציץ בחתיכת צינור נחושת, כאשר אנו מצוידים בדעתה של הכנסייה הקתולית, שהשמש סובבת סביב הארץ ולא להפך. כל הפצרותיו ותחנוניו של גלילי מתנפצים אל הקיר האטום של הדעה המבוצרת היטב, שמסרבת להציץ במציאות שמול עיניה. שש שנים מאז היציאה מלבנון, ישבנו שעננים מול העובדות והנתונים שנוצרו מעבר לגבול, וכולם ידעו, בדיוק כמו לפני מלחמת יום הכיפורים, כולם ידעו. וסרבנו להציץ בטלסקופ שהמציאות הציבה מול עינינו. כאותם אנשי כנסייה במחדו של ברקת זלזלנו במציאות בזכיחות דעת מטופשת. לשמה להציץ בטלסקופ או במיקרוסקופ שאנו מצוידים בדעתה של הכנסייה הקתולית הפנימית שלנו שלחשה לנו, הכל שטויות. האיראנים והחיזבאללה לא מחזיקים באמת בדעה של ישראל אין זכות קיום וצריך להשמיד אותה. הרי לא ייתכן שהם מין משוגעים כפריים כאלה שמחזיקים בדעות מטורפות כל כך. בא המעשה על גדר הגבול, וסליחה על המילים, אני מצטט, זה חשוב לי לקרוא את זה. בא המעשה על גדר הגבול וחלק לנו סתירת לחי מצלצלת. אורו משנתכם אידיוטים, חילצו את הפקקים האוזניים שלכם, והקשיבו היטב לדעותיהם של אחמדינג'אד ושל משרתו נסראללה. הדעות שהם משמיעים היום הן הפרויקט שלהם בנוגע לעתידכם ולעתיד ילדיכם. ועדיין יש בינינו כמה חובבי שאינם מושבעים, שלא יניחו לשום קסם, קטיושה וזלזל, זה הטיל שאמור להגיע לתל אביב או באר שבע אפילו, להפריע את מנוחתם. עזוב שטויות, אתם אומרים, מה קרה שם בסך הכל? תקרית גבול קטנה שישראל נאחזה בה והפכה אותה לסיבה למלחמה? המציאות מציגה לפניהם טלסקופ, והם מתמתחים על יצואם, דוחקים אותו הצידה ברגלם, ומושכים את השמיכה החמה של דעותיהם המיושנות מעל לראשם. כששוב תתברר לכם טעותכם, ככה הם אומרים, תאירו אותנו, ושוב נגיד לכם עם מי היה צריך לדבר. וכבר עולה כל נחרה של שינה מתוקה, מתחת לשמיכת הפוך הישנה והטובה. המלחמה שמתרחשת עכשיו היא נקודת מפנה גורלית בתודעה ובתמונת המציאות של רבים, אנחנו מקווים. משגרי הקסאמי מרצועת עזה אחרי שישראל יצא משם, ופריצת החיזבאללה אל תוך גבולנו, לא היו סתם תקריות גבול שוליות. עכשיו שימו לב למה שהוא אומר. הוא לא יודע להגדיר את זה במילים של בית מדרש, אבל תראו מה הוא אומר. ושזה אני קורא בעצם. ההתקפות האלה נעשו אחרי שישראל שבה מעצמה לגבולות עצמה, במחאות. עובדה זו העלתה אותן למדרגה של אותן התקריות של הכרזה שעצם עצמיותנו אינה זכאית להתקיים. זה לא מלחמה על הגבול, זה לא מלחמה על הטריטוריה, זה לא מלחמה על השלטון, זה מלחמה על העצמיות. כביכול חזרנו לגבולות שאפילו הוא מסכים ששם אנחנו צריכים להיות, ותוקפים אותנו. למה? לא בגלל שיש איזה רצון לממש טריטוריה, אלא כי לא רוצים שפשוט נהיה. זה מאבק על העצמיות. אנחנו קוראים לזה הלכה בידוע אסף שונא ליעקב. אנחנו קוראים לזה שהמלחמה מול האסלאם מלחמת דת. היא ראשית קודש ישראל השם ראשית תבואתו מול להבדיל ראשית גויים עמלק. זאת המלחמה. טוב, הוא לא אומר את זה במושגים האלה, אבל זה אותם הדברים. עובדה זו העלתה אותן את התקריות האלה למדרגה של הכרזה שעצם עצמיותנו אינה זכאית להתקיים. זה לא מלחמה על הבית. שימו לב, הוא אומר כאן דברים עמוקים. זה לא מלחמה על הבית והחזרת השקט לגבול הצפון. זה מאבק על העצמיות של עם ישראל להיות בעולם. להיות חי. להיות קיים. ולהיות קיים במזרח התיכון, בארץ ישראל. במדינת ישראל. על זה המלחמה. לא להחזיר את השקט לגבול הצפון. עצמיותו של אדם היא הגרעין הראשוני הייחודי של קיומו. עצמיותו של אדם יצוקה במעמקי המעמקים ובפנים הפנימיות של ישותו. עמוק מעבר לדעותיו המקריות ולהווייתו כיצור חברתי. אין דבר שהוא יותר חשוב מאשר העצמיות של האדם. ואם מדובר על עצמיות של מדינה, אם מדובר על עצמיות של עם, קל וחומר, זו הסיבה לכך שפגיעה בעצמיות, כל אחד מאיתנו יודע את זה על עצמו, מגייסת בבת אחת את כל כוחותיו הרדומים של האדם. פגיעה בעצמיות גוברת בעוצמתה גם על פחד המוות. זה ולא הקשקושים של שטיפת מוח מצד המדיה. זה מה שמסביר את התייצבותו והתלקטותו של הרוב המכריע של אזרחי המדינה מאחורי התגובה הישראלית להתקפה על עצם עצמיותנו. כמו שהאדם היחידי, כשמתקיפים אותו על עצם החיים, עצם העצמיות שלו, שחז ושלום זה חיים ומוות, הוא יקום בכושרית כוחותיו וייאבק על החיים, זה מה שקורה עם החברה הישראלית. כיום החברה הישראלית מתחילה להבין, אנחנו מקווים, שהאויב הרשע הזה רוצה שלא נהיה פה פשוט. אז הוא לא יודע לומר את זה במילים של קודש, במילים של דת, במילים של בית מדרש. אז הוא אומר את זה במילים שלו. זה מה שמסביר גם את עוצמתה של התגובה הישראלית. באמת זה פלא. פלא גדול, איך אנחנו מגיבים ככה. הנה הניתוח של האדם, במחאות, החילוני, השמאלני, המצוי. זה מאבק על העצמיות. לכן התגובה הזאת אינה מוגזמת. כטענתם של אלה שעיניהם תחו מראות את מקורה. התגובה על פגיעה בעצמיות אכן מגייסת את מלוא עוצמתו של האדם. נחזור לרב חרל"פ. לדבר הזה אני קורא, נחזור לפה, אף גם זאת, כשאין כוח בכף הזכות של ישראל בכדי להכריע, מתגלה חסד עליון חסד האור, לדון הכל לפי השורש והמקור. והנה פה דוגמה אחת, לנושא אחד, לזווית אחת, מהו המקור למלחמה בין ישראל לבין אויביה. המקור הוא לא טריטוריה, לא, אנחנו לא צבא כובש, והשטחים לא שטחים כבושים. המקור הוא מלחמה על העצמיות, על הזכאות של עם ישראל להיות חי. עם ישראל חי, אוחז ושלום בים. על זה על זאת המלחמה. זה נכון כלפי האויבים. ניקח את זה עכשיו כלפי עצמנו. קודם כל, פתאום אנחנו מגלים שעם ישראל כולו ביחד. כל המחלקות הפוליטיות, פתאום הכל בצד. מי שקרא כמה, אולי היה חשוב לקרוא קצת כמה עיתונים בסוף השבוע הזה, ראה סיפורים מופלאים על מאות, אולי אלפי משפחות שמארחות משפחות אחרות בבתים שלהם, לא מכירים אותם. אני רציתי להביא, אבל זו כתבה ארוכה, לא הספקתי לקרוא אפילו. מופלא מאוד. אנשים מאחים, סיפר הרב ידיד מקרמיאל, שמעתי ברדיו, שלפני שבועיים הוא התעניין לקנות מכונית מאיזה יהודי, אני לא יודע איפה, אולי מירושלים. טוב, זה לא הלך ביחד, לא התחבר, טוב, תודה, להתראות. אחרי שבועיים הוא מתקשר אליו, הוא אומר, אתה מקרמיאל, נכון? אני מזמין את כל המשפחה שלך אליי הביתה. משיחת טלפון אחת על מחד מכונית שערכה בדיוק דקה ורבע. וזאת אנשים שהכירו פעם, דקה ורבע. יש סיפורים מופלאים. יש אנשים מבוגרים שאומרים שמבחינת האחדות שבחברה הישראלית, הקונצנזוס החברתי, גם הפוליטי וגם בחברה הישראלית בכלל, זו תופעה שזכורה מאז מלחמת ששת הימים, מאז לא היה דבר כזה. מה קורה במצבים שכולו חייב? במצבים שכולו חייב זה לא רק מציאות כזאת שהם חייבים ואנחנו נשארנו באותו מצב. במצבים שהם כולו חייב, שאומות העולם כולו חייב, אנחנו בעל כורחנו, זה טבע ישראל כנראה, זה טבע האדם וטבע ישראל. אנחנו מגלים שכולו זכאי. אנחנו מגלים שכולו זכאי מצד הסגולה. תשאל רגע, ומה יקרה אחרי המלחמה? מה יקרה ביום שאחרי? הוא יחזור בו? יושע סובול? עכשיו אני נזכר תוך כדי דיבור, ואנחנו מדי פעם קוראים פה כמה קטעים מהעניין הזה. יצא ספר של הרב קשר נקרא תקופה הגדולה אחרי מלחמת ששת הימים. יש שם ציטוטים של כל מיני מנהיגי עולם ומנהיגי ישראל, להבדיל. יש את התגובה, מה הם אמרו אחרי מלחמת ששת הימים, הניצחון הגדול, הפילי הזה. אז אולי אני לא מדייק נכון, אבל רבין וויצמן, אני אולי הופך ביניהם. אחד שאלו אותו מה אתה אומר למלחמה, אמר, מת השם הייתה זאת נפלט בינינו. מת השם הייתה זאת נפלט בינינו. השני אמר אצבע אלוקים. אני מצטט ציטוטים מדויקים. אחד כתב במברק, ואחד אמר את זה בעצרת הודעה שנערכה בתל אביב. נו, למחת הם הניחו תפילין, הם שמרו שבת? לא. אבל מה קרה בזמן הזה, בזמן שכולו חייב מצד אומות העולם? בזמן הזה מופיע כולו זכאי של ישראל. יש שתי אפשרות לסדרי גאולה. או כולו זכאי מצד הבחירה שלנו, או כולו זכאי מצד הסגולה שאומות העולם, לצערנו הגדול, הקדוש ברוך הוא נזקק לשירותיהם, כדי להוציא מאיתנו את כולו זכאי מצד הסגולה. אז אין בן דוד באוב בדור שכולו זכאי בישראל מצד הבחירה, או בדור שכולו חייב מצד אומות העולם שמגלה את כולו זכאי שבישראל מצד הסגולה. זה אני ורוכב על חמור. זה טוב, טוב מבפנים ורע מבחוץ. טוב מלגב וביש מלבר. על פי זה פתרנו את הקושיה ששאלנו מקודם. איך יכול להיות? לא היינו עכשיו את הרשע על גורל הצדיקים. תראו מה אומר רב חרל"פ, אני מדלג טיפה. בעמודה האמצעית, בקטע האחרון. כשהשאה קדושה ואין עצה כי אם שהעמים ירבו בחטאים למען יחנקו בעצם בגירונם ולפנות מקום שישראל יגיעו לידי רוממות אל בגרונם וחרף פיפיות בידם. כאן אומר הרב פרלאפ חידוש אדיר, אדיר, אבל זה הפשט. יש הבדל בין הימים הקודמים לימים של עקבא דמשיחא לימים של עקבא משיחא. יש הבדל גדול. מה ההבדל? שאם אמנם, לפי הגמרא בכמה מקומות, גדולה היא הסרת הטבעת יותר מממחת נביאים, אומרת הגמרא, יש מצב שעם ישראל חוזר בתשובה מתוך שנביאים באים ודורשים דרשות גדולות במכון מיר וחוזרים בתשובה. יש מצבים כאלה שעם ישראל חוזר בתשובה כי אחשוורוש הסיר את הטבעת ונתן אותה לאמן, ומתוך מעמיד עליהם מלך כאמן, חוזרים בתשובה. אז אם זה שזה נכון, מה שאומרת הגמרא, שגדולה היא הסרת הטבעת יותר ממחת נביאים, ברמה של התוצאה המעשית. זה נכון. ובימי האמן חזרו ישראל בתשובה מתוך הסרת הטבעת, ולא מתוך שהבינו והעריכו באמת מהו עם ישראל. אז אם כן, אתה רואה שמצד המעשה גדולה הסרת הטבעת יותר. אבל לפי שעל כל פנים הייתה להם לאומות העולם יד, רגל, שייכות, אחריות, צד, הייתה להם יד להחזיר את ישראל בתשובה. אם מרבית הטובה, שישראל חזרו בתשובה, נגרמה גם רעה. איך יכול להיות שאומות העולם יהיו שותפים לגאולה שלנו? אחרי זה גאולה של ישראל, זה כולו זכאי צריך להיות. שעוד לא נסתלקו לגמרי מעל ישראל, כי יש להם זכויות בגאולה שלנו. אני רוצה להקצין את זה יותר. מה שחז"ל אומרים, שאם ישראל עושים תשובה מיד נגלים, טוב מאוד. אבל מעמיד עליהם מלך שגזרותיו קשות כאמן, אומר הרב חרל"פ, זה לא יכול להיות תהליך גאולה. זה לא יכול להיות, זה יכול להיות אולי תהליך גאולה, אבל לא סוף תהליך גאולה. לא יכול להיות מצב שעם ישראל יגאל, מתוך שמעמיד עלינו מלך שגזרותיו קשות כאמן ועושים תשובה. לא יכול להיות שעם ישראל יחזור בתשובה מתוך שיורדות קטיושות על כל מדינת ישראל. זה לא יכול להיות, זה לא יהיה. כי זה חייב לבוא מבפנים. זה לא יכול להיות, זה לא יכול לבוא מבחוץ. כי אומות העולם יש להם יד ורגל בזה. איך יכול להיות שהרשע יהיה לו יד בהופעת הצדק? אז זה לא צדק מוחלט. אומר הרב חרל"פ, אולם בעיקבא דמשיחא, בעיקבא דמשיחא, שנדרש שסיעת העמים תתמלא בהחלט, ולכן הם מרשיעים עלינו ועושים לנו כאלה צרות, מהשואה הנוראה, מהרבה לפני, אבל השואה אולי לפני הקמת המדינה וחזרתנו לארצנו, ואחר כך כל המלחמות, כולל הימים שלנו היום. אולם בעיקבא דמשיחא שנדרש שסיעת העמים תתמלא בהחלט, אין גם בהסרת הטבעת התעוררות לתשובה, כדי שלא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעוולת הידיהם. כי אם הצדיקים מונעים מתוך רשעות הרשעים, אז יש כאן עוולה. כי לא, למען לא ישלחו הצדיקים בעוולת הידיהם, איזה צדיק יש כאן? אומר הרב חרל"פ, וזוהי באמת סיבת אריכות הגלות. מדוע הדברים מתארכים? מדוע הדברים מסתבכים? מדוע? למה זה כל כך ארוך? למה זה מסתבך? ובואו לא נהיה רגע קטנוני ונסתכל על המלחמה של היום. זה קצר מאוד ביחס למלחמות. אבל גם היום יש כבר איזושהי הרגשה, אנחנו כבר עוד מעט שבועיים, או כבר אחרי שבועיים, שאנחנו ככה בתוך עוד מעט שבועיים, אנחנו בתוך ה... זה לוקח יותר מדי זמן. למה זה ארוך כזה? אומר הרב חרל"פ, וזו באמת סיבת אריכות הגלות, 2000 שנות גלות, וכל מלחמה, וכל המלחמות ביחד, כולם... תהליך אחד ארוך, מפני שישראל צריכים להיות מזוקקים כל כך, עד שלא יהיה לשום אומה ולשון, ובייחוד לאסב ואדום, וגם לישמעאל, שום חלק ונחלה בגדולתם של ישראל. ורק מתוך אהבה גמורה שאינה מתעוררת על ידי איסורים ועינויים, ועוד נגיע לשלב הזה בעזרת השם, התעוררו ישראל להתגעגע לאביהם שבשמיים, ולהיות נוערים אחרי תורתו. אנחנו רק בתחילת הדרך. אבל שימו לב, זה שלושה שלבים. יש שלב אחד, שהוא השלב שאומות העולם מרשיות. יש שלב שני, שהוא התוצאה של ההרשאה שלהם, שזה גילוי הזכות שלנו מצד השורש, בין היחס עליהם ובין היחס לעצמנו בתוך חברה ישראלית נעימה. ויש שלב שלישי, שאת כל הסוגיות הביטחוניות, החברתיות, הכלכליות נשים בצד, ואז אנחנו נגיע באמת לבחינה האמיתית, שלא הסרת הטבעת היא זאת שתוביל אותנו לעשות תשובה. וכל התהליכים שאנחנו עוברים, הם הכנה לשלב האחרון. אבל גם השלב האמצעי אסור לזלזל בו. וזה מה שנאמר, וזהו, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לה שם המנוחה. והיינו שעשיו יטעון, וגם ישמעאל, שגם לו יש חלק בגדולתן של ישראל. כי הוא זה שעצר לנו, הוא זה שעורר אותנו, הוא זה שזרז אותנו, הוא הקטליזטור. אז גם לי יש זכויות, יגיד עשיו. על ידי שעצר להם, ועינה אותם לזאת, בגלל זה, מפני זה, יעלו המושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. לברר שלא על ידו התעוררו ישראל לתשובה. זה היה רק בשלב הראשון. אבל לא זאת הייתה הסיבה האמיתית המשמעותית לתשובה השלמה. ולא על ידו החזיקו מעמד של גבורה בכל משך ימי הגלות. לעבוד את השם ולמסור את נפשם על התורה והמצווה. אז ימחו העמים כליל מן העולם, והייתה לה השם המלוכה, לבחינת ונשגב השם לבדו ביום ההוא. וכמו שכתוב, יהי לך לבדיך ואין לזרים איתך. אם הגענו עד לכאן, בוא רגע נסיים את המאמר, נחזור אולי לאמצע עוד מעט. תודה. ואנו בטוחים שבאחרית הימים, ישובו ישראל תשובה מאהבה, וזר לא יעבור בתוכם. זר הכוונה שום אינטרס צדדי, ביטחוני, פוליטי, כלכלי, צבאי, מכל סוג שהוא, לא הוא זה שיניע אותנו, למרות שהוא זה שאולי יעורר אותנו בשלב הראשון. אבל לא הוא זה שיחתום את המערכה. וכדי להכשיר את זה, כדי להגיע למצב הזה, מוטלת החובה על כל מי שיראת השם נגעה לי לבבו. להשכים, לדבר, לצעוק ולמחות. מה? מה חובתנו בעת הזאת לדבר ולצעוק? לצעוק שאנחנו מתעוררים להופעה למלחמת העצמיות, לא בגלל שנסראללה תוקף אותנו. בשלב הזה כן, ובשלב הזה זה מה זה מה שמגלה סגולת ישראל. אנחנו עם אחד ושמים את כל המחלוקות בצד, לא בגלל שאין איפה לגור ואנחנו לא רוצים להגיע לאוהל לחופים באילת. אלא זה בא מעצמנו באמת. גוי אחד בארץ. זה התפקיד שלנו היום, בלי לבטל את השלב האמצעי. אני רוצה לרגע, שימו עיניים פה ונחזור רגע לחלק הקודם, עוד נקודה שקשורה מאוד מאוד לעניין הזה. תראו רגע בעמודה האמצעית, ואומנם ההגנה העיקרית באמצע. ואומנם ההגנה העיקרית לבל תתרבה המגפה הרוחנית על ידי גילוי השבילים שאומות העולם נמצאים בתוך השביל, כי הם אלה שזרזו אותנו לכל המציאות שלנו, לכל הצעקה לשמיה. ואומנם ההגנה העיקרית לבל תתרבה המגפה הרוחנית על ידי גילוי השבילים, ובכך שאנחנו נחשוב שהכל תלוי בזה שהם מצרים לנו ומענים אותנו, היא הצעקה וההנחה והמחאה הנמרצה. שמה? שיראה השם מתאמצים למחות בכל עוז ועוצמה, מה? נגד עושה רשעה ומרימי יד בקדושתנו הנצחית. קחו את המשפט הזה, ובואו נחבר אותו לשבוע שעבר. גדולה נקמה, אבל נקמה שאין נקמות השם. מה התפקיד של יראה השם בימים האלה? התפקיד של יראה השם בימים האלה זה קודם כל, לשים לב, שאנחנו מתעוררים לעצמיותנו. אותו החסד העליון שדן את הכל לפי השורש והמקור, זה מתעורר, אז זה קיים. הנה, אם זה לא היה קיים בפוטנציאל, אז גם עכשיו זה לא היה מתעורר, מאיפה זה הגיע? זה קיים, אז קודם כל צריך לשים לב לזה, וצריך לדבר על זה. שם ישראל מגלה את עצמיותו ואת שורשיותו, בין היחס לאומות העולם כפי שראינו פה, בין הקשר של כל הפלגים וכל הזרמים וכל המחשבות בתוך החברה הישראלית. קודם כל דבר ראשון. לא רק לדבר על על התקפת חיל האוויר בצפון, ולא רק לדבר על המקלטיות בגליל, או הקסם באשקלון. לא רק על זה לדבר, אלא לחדד מאוד את הנקודה כיצד הסגולה הישראלית מופיעה בימים כאלה. דור שכולו חייב, מעורר את סגולת כולו זכאי, קודם כל. ב', שאוי ואבוי, אם אנחנו נסתפק בזה ונגיד, המלחמה על הבית. המלחמה היא לא על הבית. המלחמה היא על קידוש השם מול חילול השם. המלחמה היא מול אותם הרשעים, נתחבר לשבוע שעבר, אותם הרשעים שחוצצים, שעושים קיר של ברזל ברשותם. והדרך היחידה להסיר את קיר הברזל הזה, היכה גויים רבים ורק מלכים עצומים. זאת המטרה, זה התפקיד שלנו בימים האלה. א', לגלות את סגולת ישראל, ב', מתוך סגולת ישראל הזאת, לצאת לנקמה גדולה באויבים. אני קורא שוב את הפסקה שקפצנו הרגע. ואומנם ההגנה העיקרית לבל תתרבה המגפה הרוחנית על ידי גילוי השבילים, כלומר, כשאומות העולם מעוררים אותנו וגם הם נמצאים בתוך השביל של הופעת גאולה, היא הצעקה וההנחה והמחאה הנמרצה שירי השם מתאמצים למחות בכל עוז ועוצמה, נגד עושה רשעה ומרימי יד, לא בביטחון ולא בשגרה והחיים הנורמליים שלנו, אלא בקדושתנו הנצחית. מלחמה על העצמיות. כי על ידי זה שכינת קמה מאפרה. הוא מגלגל את הכל על העמים. הוא מקורם נכזב. כי גם יחיד שעשה תשובה מוכנים לכל העולם כולו. אז כל אחד מאיתנו שחושב את המחשבה הזאת, הוא מקדם את העניין. שלא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. וכו' וכו'. אני חוזר שוב לסוף המאמר הזה. ואנו בטוחים שבאחרית הימים ישובו ישראל תשובה מאהבה, וזר לא יעבור בתוכם. וכדי להכשיר את זה מוטלת החובה על כל מי שירת השם נגע ללבבו, להשכים, לדבר, לצעוק ולמחות בתקווה בטוחה, כי ניצוץ אורם של ישראל יחזור ויתלבא. קודם כל הנה הוא קיים, הוא יתעורר, ב', הוא עצמו יתעורר. לא מלך כאמן, זה לא, לא רק זה. והיה להשלועטת אחרי השם ותורתו וכתפילתנו, הוא מביא גוי לבני בניהם למען שמו. עכשיו אם תרשו לי, בואו נקרא רגע בריצה את כל המאמר הזה, נראה עכשיו את כל הפרספקטיבה. בסדר? בואו נקרא עוד פעם וכבר שאלות אם יש. למרות שדילגנו, אבל את העיקרון עכשיו אנחנו הבנו. לסדרי הגאולה ישנם שתי דרכים. או כולו זכאי מצד ישראל עם קדושו, או כולו חייב מצד העמים הנוקסים ורודים בנו שיושלם עוונם. ועל זה נאמר לא בצדקתך כי ברשת הגויים האלה, וכשמגיעים ימים אשר הקטגוריה לישראל מתרבה, כי אנחנו בבחירתנו לא ראויים לכאורה, כולו חייב, אז פותחים פתח לעמים, שהם תמיד בבחינת הבא להתאמה פותחים לו, שירבו בשנאת ישראל ולהציקם, ובזה נשלם להם עוונם והקטגוריה מסתתמת. כי הם לא יכולים להגיד שהקדוש ברוך הוא יעשה דין, כי אם הקדוש ברוך הוא יעשה דין, אז הוא יעשה גם דין בהם. וכשהם פותחים פיהם התמה, אומרים להם, סליחה, כי מי הם המקטרגים על ישראל, הלא אח העמים ושריהם? וכשהם פותחים פיהם התמה, אומרים להם, כלומר, פיהם התמה שהקדוש ברוך הוא יעשה דין בישראל, אומרים להם, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אני קודם כל עושה דין בכם, בואו תראו את עצמכם. וכשהם פותחים פיהם התמה, אומרים להם, תלו קורה מבין עיניכם. וגם כי על ידי זה הם יורדים לבאר שחת ונפשם מתגאלת בדם נקי אשר שופכים ונטמאים במגע ובמסע. ולא יוכלו עוד להביט בקדושתם של ישראל, אין להם בכלל מגע שם, כי הם כל כך ירדו לבאר תחתיות, לשפל שפלים, שאין להם בכלל מגע בישראל. ונסתם פיהם ואז הם בבחינת הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו. כי גם על ידי זה מוצאים הם הסובה לרעבו נפשם ולצימונם לרשע ולחמאס ונחדלים על ידי זה מן העולם. זה מצידם. אבל לא, אמרנו, לא יכול להיות שגאולה תבוא רק מצד כולו חייב שלהם. אני חייב לבוא גם מצד כולו זכאי שלנו. איך זה יקרה? אף גם זאת, כשאין כוח בכף הזכות המעשית, הבחירית של ישראל בכדי להכריע, מתגלה חסד עליון, חסד האור, לדון הכל לפי השורש והמקור. ואז מתחילה להתגלות כולו זכאי שבישראל מצד הסגולה, אם לא מצד הבחירה. כי הם, הזרזים, מתוך כולו חייב שלהם, לגלות את הכולו זכאי הסגולי שלנו. ומתוך כולו זכאי הסגולי שלנו, נגיע בסוף לכולו הזכאי הבחירי שלנו. זה הסדר. לא כרגיל שדנים לפי הענפים וביות שכל מקור כישלונם של ישראל לא מעצמם הוא, כי מצד החובה שלהם, כי מצד עצמם של ישראל הם כבר מבוררים מראשית ימות עולם שנקראים ראשית ובראשית נמי מאמר ואין ראשית אלא ישראל. וכל כישלונם הוא אך ורק מזוהמתם של העמים המתגרים בישראל להחתיאם ולהכשילם. ואז אם לפי הענפים חובתם של ישראל רבה היא מאוד, הנה לפי השורש והמקור, כל מה שהחובות יותר גדולים ורבים, יותר גדול ועמוק הוא המשפט עליהם ועל ראשם של אומות העולם. וזהו סוד מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה. אם אקום וישראל באים לדין, אם לזכותו של ישראל, אם הישראלי יצא זכאי בדין, אומרים לו, כך דיננו. ואם לאו, אומרים להם, מאומות העולם, כך דינכם. כי אתם אשמים בזה שהוא חייב. והוא גם מה שאמרו במדרש ביום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא לוקח כל עוונותיהם של ישראל, ליום הכיפורי הוא מחביאם תחת פורפירה שלו, תחת הכיסא שלו. היינו שדן אז לפי השורש. וכל מה שהשטן יותר מרבה להביך את העם, אז הכל על הראש שלו, הכל על הראש של אומות העולם, כי הם המקור. הכל נפחת ונמעט, כלומר, אז כל החובות, כל המעטפות, כל המחיצות שהולבשו על ישראל, ככל שהוא מביא יותר חובות, זה מסלק יותר את החובה מישראל ומלביש את החובה יותר עליהם, כי מצד הסגולה אנחנו באמת זכאים. כי הכל נזקף על חשבונם. בימים ההם ובעת ההיא נאום השם יבוקש את עוון ישראל ואיננו, ואת חטאת יהודה ולא תימצאנה, כי אסלח לאשר אשיר. ואומנם גילוי השבילים הללו, איך שהעמים הטילו זוהמה, ואיך הם פוגעים בישראל, יש בזה גם משום סכנה. מה הסכנה? זה עוד לא נגענו למרות שרמזנו. שעל ידי זה שהשביעים גלויים, עלול שמתוך זה עצמו יתרבו עוונות בישראל, כי אומות העולם כאן בשביל שלנו. הם הזרזים שלנו, זה יכולים להשפיע עלינו. ואם נתחבר כרגע לרמה שהזכרנו מקודם, הם יכולים להשפיע עלינו בזה שנחשוב שאנחנו נלחמים על הבית, כדוגמה. בזה שנחשוב שאנחנו נלחמים כדי לחיות, כדי להגן על עצמנו ברמה המעשית. זהו, ברמה הלאומית, לא ברמה הרוחנית הקודשית. ואז חס ושלום, מתוך זה עצמו יכולים להתרבות עוונות בישראל. ומתוך כך נוח יותר להניש את ישראל חס ושלום לפי הענפים. וכאילו כל חטאים הם מעצמם ולא מהעמים. לכן למען הסתיר ולהעלים את השורש והשבילים הללו, שכל העלמה בזה מביאה עם הסתימה וקיצוץ לשבילים הללו. והעמים הולכים ונפרדים מישראל כדי להפיל את הכל עליהם. לכן כשעשה הקדושה, ההכרח לפתוח את המקור ולגלות את השבילים ולזקוף הכל על חשבונם של העמים. לכן אין פלא אם בזמן ריבוי הצרות שעמים מצרים לישראל, א', מתגלה סגולתם של ישראל, ועל ב', לפעמים אנחנו רואים גם איזה מין הקשנות כזאת, כמו שהוא אומר כאן. ששוב תתברר לכם טעותכם, תאירו אותנו, ושוב נגיד לכם עם מי היה צריך לדבר. גם היום יש כאלה שאומרים שצריך לדבר. אתמול הייתה הפגנה בתל אביב של 2,000-3,000 אנשים שצריך לדבר. באמצע ימי המלחמה. האום לא אומר את זה, אירופה לא אומרת את זה עדיין. אבל 3,000 איש מסתובבים בתל אביב ומרימים דגלים שצריך לדבר. לכן אין פלא אם בזמן ריבוי הצרות שעמים מצרים לישראל, מתרבים אז לפעמים האבונות בישראל. וזהו הפתרון למה שאנו רואים בינינו למגינת לבבנו. כשאומות העולם נמצאים איתנו, שבט הרשע על גורל הצדיקים, מצד אחד זה מעורר את הסגולה הישראלית, ומצד שני זה נותן עוד אפשרות לשבט הרשע לחול על הצדיקים ולהשפיע על הצדיקים. גם ריבוי האבונות שלנו מוסיפים חטא על פשע על ראשי העמים, כי הכל הם אשמים. שהושלם אבונה מהר ותתמלא שעתם ונשא השעיר עליו את כל אבונותם אל ארץ גזירה. ואומנם ההגנה העיקרית לבל תתרבה המגפה הרוחנית על ידי גילוי השבילים היא הצעקה והנחה והמחאה הנמרצה, שירי השם מתאמצים למחות בכל עוז ועוצמה. נגד עושה רשעה ומרימי יד בדושתנו הנצחית. כי על ידי זה שכינת קמה מאפרה ומגלגלת הכל על העמים. ומקורם נכזב, כי גם יחיד שעשה תשובה מוכלים לו ולכל העולם כולו. שלא ללמד על עצמו יצא, ללמד על הכלל כולו יצא. כאשר ישראל עם גוף אחד מוצק, ונשים אז בבחינת עמד ניקף וגדר את שלו, מגלגלים עליו את הכל. כלומר, כל הזכויות על ישראל וכל החובות על העמים. כשעשה הקדושה ואין עצה כי אם שעמים ירבו בחטאים למען יחנקו בעצם בגרונם, ולפנות מקום שישראל יגיעו לידי רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם, אין סתירה בין רוממות אל לחרב פיפיות, יש הבדל בין הימים הקודמים לימים של עקב הדם משיחה, שאם אמנם גדולה היא הסרת הטבעת יותר מחטא נביאים, ובימי אמן חזרו ישראל בתשובה, אבל לפי שעל כל פנים הייתה להם יד, צד, להחזיר את ישראל בתשובה, אז עם הרבית הטובה נגרמה גם רעה שעוד לא נסתקו לגמרי מעל ישראל. לכן, אולם בעקבת הדמשיכה שנדרש שסיעת העמים תתמלא בהחלט, אין גם בהסרת הטבעת התעוררות לתשובה. כדי שלא ינוע עכשיו את הרשע על גורל הצדיקים למען לא ישליחו הצדיקים בעבלת הידיהם. וזוהי באמת סיבת עריכת הגלות, עריכות הגלות, מפני שישראל צריכים להיות מזוקקים כל כך עד שלא יהיה לשום אומה ולשון, בייחוד לעשיו ואדום, שום חלק ונחלה בגדולתם של ישראל. ורק מתוך אהבה גמורה שאינה מתעוררת על ידי איסורים ועינויים, יתעוררו ישראל להתגעגע לאביהם שבשמיים. ולהיות נוערים אחרי תורתו. וזהו, ועלו מושיעים בארצים שפועות הרסה והייתה השם המנוחה. כלומר, והיינו שעשיו עיתון שגם לא יש חלק בגדולתן של ישראל, על ידי שיצר להם, ועינה אותם. לזאת, יעלו המושיעים בארציון לשפוט את הרסיו, כלומר לברר לעשיו ולעולם, שלא על ידו יתערו ישראל לתשובה, ולא על ידו יחזיקו מעמד של גבורה בכל משך ימי הגלות לעבוד השם ולמסור את נפשם על התורה והמצווה. אז ימחו העמים קלים מן העולם, בחינת והייתה להשם המנוחה, בבחינת ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כמו שכתוב, יהי לך לבדיך, ונזרים איתך. ואנו בטוחים שבאחרית הימים ישובו ישראל תשובה מאהבה, וזר לא יעבור בתוכם. וכדי להכשיר את זה מוטלת החובה על כל משירת השם נגע ללבבו, להשכים, לדבר, לצעוק ולמחות, בתקווה, בטוחה. כי ניצוץ אורם של ישראל יחזור ויתלבב, והיה לה שלועטת אחרי השם את תורתו וכתפילתנו, ומביא גול לבני בניהם למען שמו באהבה. לפני השאלות, עכשיו נחזור לגמרא ונלמד אותה לפי הפירוש הזה של הרב פרלה. מופלא. אמר רבי יוחנן, אפשרות אחת, אין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב. אפשרות שנייה, בדור שכולו זכאי דכתיב עמך כולם צדיקים עולם ישוע הארץ. אפשרות אחת לגאולה, שעם ישראל חוזר בתשובה מעצמו, בוחר בבחירתו החופשית את דרך השם את דרך התורה, ואז מלא תבוא גאולה לעולם. אפשרות א'. אפשרות ב', או בדור שכולו חייב מצד אומות העולם, דכתיב היער כן איש וישתומם כן מפגיע, או כתיב למעני אעשה. כולו חייב, אומות העולם הקדישו את השאה, כשהם מקדישים את השאה, מתעוררת המציאות שכולו זכאי מצד הסגולה הישראלית, ואז מתעוררת המציאות של כולו זכאי מצד הבחירה הישראלית. יוצא לפי זה, פשט הגמרא לפי הרב פרלאו, אין בן דוד בא או בדור שכולו זכאי או בדור שכולו זכאי. או בדור שכולו זכאי מצד הבחירה הישראלית, או בדור שכולו זכאי מצד הבחירה הישראלית. אלא יש שני מצבים. יש מצב שכולו זכאי לכתחילה מתוך הבחירה הישראלית, או כולו זכאי למסקנה מתוך הבחירה הישראלית, שהדרך להגיע לזה הייתה מתוך כולו חייב של אומות העולם, שעוררה את כולו זכאי של הסגולה הישראלית, וכולו זכאי של הסגולה הישראלית מעמיד על המלך שגדותיו קשות כאמן, עוררו אותנו לכולו זכאי מצד הבחירה הישראלית. לכן מתי משיח יבוא? בדור שכולו זכאי מצד הבחירה, עד שעם ישראל, לפי המהלך הזה, עד שעם ישראל יגיע למצב שהוא פונה לרצון השם, לדעת השם, לאמת האלוקית, מצד בחירתו החופשית, והקדוש ברוך הוא יבטיח שזה יקרה, עד שלא נגיע לזה לא תהיה גאולה. אלא יש מצב שזה לכתחילה, ויש מצב שאנחנו צריכים לעבור סיבוב. הסיבוב מתחיל בכולו חייו של אומות העולם, מעורר את כולו זכאי של הסגולה בין היחס שלנו לאומות העולם, בין כלפי עצמנו, ומתוך זה מתעורר, זה בחינת מלך כי המן הרשע, ומתוך זה מתעורר את כולו זכאי שבישראל מצד הבחירה. אז הגאולה לפי, לפי המהלך הזה של רב חרלאפ תמיד תהיה כולו זכאי, כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים. לא יכול להיות שאומות העולם אפשר לומר יהיו אלה שיהיו להם זכויות בגאולתם של ישראל, ולכן כל הצרות שהם עושים לנו זה רק הקטליזטור, זה רק המעורר הראשוני כדי להגיע למצב של כולו זכאי מצד הבחירה. ואני חושב שהימים שאנחנו נמצאים היום, אולי זה המהלך השני שכולו חייב, חס ושלום, למרות שהגר"א כידוע אמר שזה לא כולו זכאי וכולו חייב, אלא זה כולו זכאי וכולו חייב, אבל אפילו אם נלך חס ושלום לפי המקטרק, כולו חייב, וזה ודאי לא כולו חייב, אבל נגיד, כולו חייב של אומות העולם, הוא סך הכל מעורר את כולו זכאי של ישראל. אלא שבשלב הראשון כולו זכאי זה הסגולה, ובשלב השני כולו זכאי זה הבחירה. ואנחנו נמצאים היום בשלב שאנחנו עדים לזה שברוך השם יש חלק בעם ישראל שכולו זכאי מצד הבחירה, וברוך השם היום הרוב המוחלט שבעם ישראל הוא כולו זכאי מצד הסגולה. רואים איך זה מתעורר? מספיק לקרוא את זה כדי להבין מה זה כולו זכאי. זה כולו זכאי. סליחה על המשפט. אורו משנתכם אידיוטים, חילצו את הפקקים מהאוזניים שלכם. זה קשה מאוד. קשה מאוד. ההתקפות האלה נעשו אחרי שישראל שבה מעצמה לגבולות עצמה, עובדה זו העלתה אותן למדרגה של הכרזה שעצם עצמיותנו אינה זכאית להתקיים. דרך אגב, הדברים שכתובים כאן, אומר הרב בתחילת עניה, שבת ב', אם אינני טועה, או שבת א', אותם דברים בדיוק. אחת המטרות שלנו בגלות, שהקדוש ברוך הוא גלגל אותנו לגלות, זה כדי שעם ישראל יראה עד כמה הוא שונה ומשונה, ובפרט מצד האנטישמיות שעם ישראל יסבול ממנה, כשאין לו בגלות שום שאיפות לאומיות, אין שום מאבק על קרקע, אין שום שאיפות למדינה, אלא עצם זה שהוא חי, בזה אומות העולם לא יהיו, עם זה אומות העולם לא יהיו מוכנים להסכים. אז אחת המטרות שאנחנו ירדנו לגלות זה כדי שעם ישראל יברר לעצמו עד כמה הוא שונה מצד הצרות שאומות העולם יעשו לנו, כדי שלא נוכל לתלות את זה בקרקע, בארץ, בפוליטיקה, אלא מעצם עצמיותם של ישראל בעולם. אז הוא מגדיר את זה לטעמו, שחזרנו כאילו לגבולות שהעולם מסכים שבהם אנחנו צריכים להיות, ולמרות זה תוקפים אותנו. אז אנחנו נמצאים בתקופה גדולה. אנחנו נמצאים בדור, בתקופה, בימים כאלה, שמתגלה כולו זכאי מצד הסגולה. ונקווה שזה יעורר כולו זכאי מצד הבחירה. אני אשמח אם יש כאן כמה הערות באלף. טוב, אחרי דבר כזה אין הערות. טוב, נזכה בעזרת השם לימים טובים ולגאולה שלמה של כולו זכאי.